תודה, ערב טוב. אנחנו היום לומדים פסקה מאוד מאוד חשובה. אחת הפסקאות, לא יודע אם להגיד הידועות, כי תמיד ידוע, זה מי שיודע זה אצלו ידוע. אבל אצל מי שעוסק נגיד בנושא הזה של הבנה עמוקה של ההבדל בין היהדות לבין הנצרות והאסלאם, אז יודע שהפסקה הזאת זה פסקה משמעותית בעניין הזה, לכן מאוד חשובה, והיא תהיה בנויה מבחינתנו אפשר לומר שלושה חלקים מרכזיים. החלק הראשון תהיה הקדמה יסודית, בסיסית, שהרב קוק יסביר קצת את ההבדל בין עם ישראל לבין כל התפיסות שנוטות מהדרך של היהדות, ואחר כך ייכנס פסקה אחת קצרה להבנת הנצרות, עוד פסקה קצרה להבנת האסלאם, והרבה תבורך, ו עוד משהו בסוף גם כן מאוד 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 מעניין שנגיע אליו. אז אנחנו בפסקה ד' בפרק ה', כן, באורות ישראל, פרק ה', פסקה ד', עמוד קוף נון ג', באורות, בהוצאה הרגילה הזאת, וכנס לעניין. כל דעה כוזבת המארסת את העולם נובעת על פי רוב ממקור החפץ להתעלות בלא גבול ובלא הכנות הנאותות, שזה גורם לנפילה והשתברות. עבודה זרה חפצה להתקרב אל האלוהות בחושים וירדה לשפלותה, כי רצתה לעלות למקום שאי אפשר לעלות, ולא קנתה ההכנות הדרושות, שהן דרכי הדעה וההרגשה, המכשרת את האדם להיות מבקר בהיכל השם. שנייה אחת יעצור פה רגע להסביר משהו, לפני שאני קורא עוד פסקה שעדיין קשורה לחלק הראשון, שאני קורא לו הקדמה, אבל זו הקדמה מאוד מאוד חשובה. אז אומר הרב, באופן כללי, כשתרצה לברר מכל מיני דתות אחרות שנוטות מהתפיסה של עם ישראל, תפיסות אחרות שנוטות מהתפיסה של עם ישראל, אתה קודם כל תמצא שם את ההגדרה הבאה של הרצון להתעלות בלא גבול ובלי הכנה ראויה. כלומר, המחשבה שאפשר לעלות אל אלוקים איך שאתה מבין, איך שאתה חושב, ובלי לעשות איזשהו פעולות לפני שאתה ניגש למטרה עצמה, שהמטרה עצמה היא קרבת אלוהים. צריך להבין, המטרה עצמה מצוינת. קרבת אלוהים. זה דבר אדיר. אבל יש פה שתי בעיות מאוד מאוד משמעותיות וקריטיות, וזה אחד, האם יש לזה גבול? כלומר, האם אני יכול הכל, אני יכול להגיע לכל מה שאני רוצה, או שיש לזה איזשהו הגבלה, יש משהו שאני לא יכול? ודבר שני, האם אני צריך לעשות איזשהו הכנה לפני שאני כבר הולך למטרה הגבוהה הזאת והחשובה הזאת של קרבת אלוהים והכרת אלוהים וידיעת אלוהים וחיבור עם אלוהים? והוא כבר מאיר פה, באופן כללי מאוד, עבודה זרה נפלה בעניין הזה. למה? כי היא רצתה להגיע לאלוקות עם החושים. כלומר, ממש להרגיש אותו, להתחבר אליו בצורה כזאת, כמו שאנחנו יודעים, מה זה חושים? חושים זה משהו שאתה, יש לך טעם, יש לך ריח, יש לך ראייה, שמיעה, אתה רוצה לחבק את זה, אתה רוצה להתחבר לזה, וכאן הנפילה. למה הנפילה? כי אי אפשר להגיע לאלוקים עם החושים. זה קשור למה שהוא הגדיר, גבולות. אם אתה יודע מראש את הגבולות, אז אתה יודע, אוקיי, זה הרצון שלי, אבל 1, 2, 3, אלה דברים שלא אפשריים, עכשיו אני בתוך הגבולות גזרה, שם אני אעשה את כל מה שאני יכול. אם אין לך גבולות, אז אתה חושב שאתה יכול להגיע עם החושים, ואז, זה לאיפה זה מגיע? לנפילה מאוד גדולה. הנפילה היא שבסוף האלוקים, אם רוצים להרגיש אותו בחוש, אז בסוף הוא פסל, הוא משהו שאפשר להרגיש אותו בחוש, אבל כמובן הורדת אותו, הפלת אותו לגמרי, והפלת את כל התפיסה האלוקית. אז זה, קודם כל, הגדרה הראשונה. גבולות והכנות. נמשיך. נמשיך עוד. אנחנו עדיין נמצאים בפסקה הראשונה, שהיא, נקרא לזה, אמרנו, השליש הראשון, היסודות. הנטייה מקו המקורי, ממקורם של ישראל, אגב, ממש סוגריים, מאוד יכול להיות שהביטוי קו בנוי על הקבלה. זה רק מדי פעם ככה צריך ברב קוק להכיר את הדברים. הקו זה האור האלוקי שחזר אחרי שהאלוקות בעצם צמצמה את עצמה, והיה חלל פנוי שבו לא היה אור אלוקי, ואז חזר קו, ככה באריזל, חזר קו מהאינסוף שנכנס לתוך החלל. שימו לב, זה ככה נראה לנו ביטוי כזה על הדרך, אבל זה לא מקרי. הנטייה מהקו המקורי, ממקורם של ישראל, יש לה תמיד מעין עבודה זרה. דהיינו, חפץ ופועל לצייר את האלוקות בהכרה מוחלטת חיובית. רק גילוי האלוהות שעל ידי מידת הענווה הגדולה של משה רבנו עליו השלום, לימד לו כי לא יראני האדם וחי, ולא תוכל לראות את פניי. זוהי תכלית ההתעלות של הצורך האנושי אל דעת האלוהים, שידע את חלק הידיעה ואת אי אפשרותה במילואה, כלומר שאי אפשר להשיג הכל. על ידי כן, תהיה תמיד ההתעלות שבה, על ידי החלקים המתגלים בהכשרת האדם, הכוח הדוחף את התרבות היותר נשגבה. שימו לב פה הגדרה מאוד מאוד חשובה, אנחנו עוד נחזור אליה תכף, אבל כדאי כבר עכשיו לציין אליה. שימו לב, כל מי שנטע מדרך עם ישראל שווה סוג של עבודה זרה. עכשיו אל תתפסו את זה עבודה זרה, אם זה דווקא עבודה זרה הלכתית, עבודה זרה הכוונה היא כל עבודה שהיא לא הדרך של היהדות להתקרב לאלוקים. מה המכנה המשותף של כל הדברים האלה? שהם רצו לצייר את האלוהות בהכרה מוחלטת חיובית. הכרה מוחלטת חיובית זה אומר שאני יכול הכל. זאת אומרת, אני מסוגל להגיע לכל מה שאני רוצה להגיע בתפיסה האלוקית. אנחנו תכף נראה, זו הקדמה מאוד חשובה לנצרות ולאסלאם, כי בלי זה אי אפשר להבין את השורש של מה שעמד מאחורי הדתות האלה. אז אמרנו, העבודה זרה רצתה חושים. תכף נראה מה רצתה הנצרות, מה רצה האסלאם. מכנה המשותף של כולם, הבנה, מחשבה, שאתה יכול לתפוס באלוקות את כל מה שאתה רוצה לתפוס. את כל מה שאתה יכול לתפוס, אתה יכול לתפוס את הכל. ופה שורש הבעיה. למה? כיוון שמבחינת האמת זה בדיוק מה שנקרא הפוך על הפוך. זאת אומרת, דווקא למשה רבנו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, הרי משה רבנו אומר לו, מה הוא אומר לו? הוא אומר לו, אני רוצה הודיעני נא את דרכיך, נכון? כלומר, בילים אחרות, משה רבנו הולך לכיוון הזה, כי זה משהו חיובי. בסוף האדם רוצה לפגוש את האלוקים ממש, רוצה להכיר אותו. הודיעני נא את דרכיך. ואז הוא אומר לו, אתה רוצה לדעת את דרכי? בוא אני אגיד לך איך תדע את דרכי. אתה יכול כמעט הכל, אבל לא הכל. לא יראני האדם וחי. אתה יכול אחוריי, פניי לא יראו. אתה יכול המון, 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 עד נקודה מסוימת, תדע לך, משפט במקום אחר שהרב קוק אומר, פה הוא אומר אותו בצורה קצת יותר סמויה, תכלית הידיעה שלא נדע. כלומר, הידיעה הכי גדולה זה שאני יודע שבסוף יש משהו שאני לא יכול לדעת אותו. למה? גם את זה הוא רומז פה בחצי משפט, כי בצורה הזאת אתה כל הזמן רוצה להשתלם. זאת אומרת, דווקא בגלל, אם זה משהו מוחלט שאתה חושב שאתה תופס את כולו, אז תפסת את כולו, אז גמרנו. זאת אומרת, קצת מזכיר את שבוע שעבר, אני לא אחזור על זה, כן? שאצל הדתות האחרות, אצל העמים האחרים, יותר נכון, אז אתה מגיע לאיזה מיצוי, וזהו, ואחר כך כבר אין יותר למה לשאוף. זהו, הגעת לסוף, הגעת לקצה, תפסתי הכל. אבל האלוקות היא באמת אינסופית. לא יראני האדם וחי, היא מעל האדם, ודווקא בגלל זה האדם יכול להגיע הכי הרבה אל האלוקות, כי הוא כל הזמן מתקדם עוד שלב, ועוד שלב, ועוד שלב, וככל שהוא מתקדם, הוא משיג יותר מהאלוקות, אבל הוא גם משיג עוד יותר, שהוא גם לא יכול להשיג את כל האלוקות. וזה בסדר, זה השלמות. מה צריך בשביל זה? מידה אחת, מידת הענווה. כלומר, מבחינת המידות, ההבדל הוא בין גאווה לענווה. גאווה זה אני יכול הכל, והענווה זה שאני יודע שאני לא יכול הכל. אז משה רבנו ענב מכל אדם, בגלל שנאמר לו, לא יראני האדם וחי, זה עשה לו בית ספר להבין עם כל זה שאתה מאוד גדול, ואתה רוצה הרבה מאוד דברים גדולים, אתה לא יכול הכל, עד כאן. עוד כמה דקות, אחרי שנעבור את הנצרות והאסלאם, ממש בסוף, אנחנו נראה משפט מדהים שהרב קוק יגיד בהקשר הזה, אני אגיד את זה כבר עכשיו, אבל אחר כך אני אראה לכם את זה כתוב בפנים, הוא יגיד בהמשך שהכפירה המוחלטת היא יותר טובה מאלה שרצו להשיג את האלוקות באופן מוחלט חיובי ולהבין את כל האלוקות. למה? כי הכפירה המוחלטת אומרת אין אלוקים. למה היא אומרת אין אלוקים? בעצם בעומק היא אומרת אין אלוקים, בגלל שהוא דבר כל כך לא נתפס, שהיא אומרת הוא לא קיים. אז זה משפט מדהים, לא יודע, אני ממש לא הכרתי את המשפט הזה. יש תמיד חידושים, אין בית המדרש בלא, לא הכרתי את המשפט הזה. ממש ברגע הראשון לקרוא את זה כמה פעמים כדי להיות בטוח שאני קורא, הוא אומר כן. אם אתה חושב שאתה יכול לתפוס את כל האלוקות, אז זהו, זה עבודה זרה. אם אתה אומר, זה כל כך גבוה, זה כל כך גדול, שאני לא יכול לתפוס אותו בכלל, יש עוד סיכוי שיום אחד אתה תגיע להבין שזה לא בכלל אתה לא יכול לתפוס אותו, אתה לא יכול לתפוס חלק ממנו, אבל יש חלקים שאתה כן יכול לתפוס. אבל הוא אומר, זה פחות גרוע, ממי שאומר, אני בטוח יכול לתפוס הכל. אתה חושב שאתה יכול לתפוס הכל, אז תכף נראה למה זה מוביל. אז עד כאן, חלק ראשון, בסיס, אחד, מי שרוצה, חושב שהוא יכול הכל, ב', בלי שום הכשרות והכנות, ג', דוגמה ראשונה, עבודה זרה. עבודה זרה ממש, רצתה חושים, אמרה אפשר להשיג את האלוקות בחושים, מה זה הביא אותה? כמובן לא לאלוקות הנכונה האמיתית, אלא לתפוס את האלוקות באמת בחושים, ואז באמת להוריד את האלוקות למקום מאוד קטן. הכל בגלל שהמחנה המשותף רצון לתפוס את האלוקות בצורה חיובית, ממשית כלשהי, ולהכניס אותו פה לתוך הכלים של התפיסה פה בעולם הזה. עד כאן, אם יש משהו להקל, לפני שאנחנו עוברים לנצרות. בדיוק.
בכלים שלך ומתי שאתה רוצה.
לגמרי, ותכף נראה את זה.
התגלות מוחלטת.
לגמרי, תכף נראה את זה לגבי הנצרות והאסלאם. טוב, אז קדימה. הנצרות חשבה שהיא יודעת את האלוהים. היא מדדה את הבלתי נמדד באמת המוסר האנושי, על פי אותה המידה שהייתה יכולה להשתער, זה מלשון לשער, בימי התגלותה. ומן הדמיון שיש לה ידיעה במה שאין לה ולכל נוצר כל מושג, והרגשה במה שאי אפשר להרגיש, התקרבה בטבעה לאליליות, ונסתפכה במושגים אליליים כל כך, עד שלא תוכל להתנקות מהם, כי אם על ידי שברון גמור בעצמותה, שיגרום ביטול צורתה והשבת חלקיה הטובים למקור שמשם לוקחו, שהוא אוצר התורה ואור ישראל. מה רצתה הנצרות? אז פה הרב קוק רומז לזה, זה לא הכי מפורש בעולם, במקומות אחרים, יש גם בישראל ותחייתו, וגם במקומות אחרים שם הוא קצת מפרט יותר, אבל לענייננו פה, או לא רוצים ככה להתרחב פה ולזה, הנצרות אמרה שאפשר לתפוס את האלוקים דרך המוסר והחסד האלוקי. כלומר, איך אנחנו, שוב, נקודת המוצא היא, אנחנו חייבים לתפוס הכל בכלים שלנו. עכשיו, כיוון שהרי אם אתה רוצה לעלות למעלה אל האלוקות, אז בעצם אתה לא יכול לתפוס הכל, כי לא יראני האדם וחי, והתפיסה היא שכן אפשר הכל, אז איך עושים את זה? איך משלבים בין, אגב, סוגריים, אבל סוגריים מאוד חשובים, הפילוסופים, הם פתרו את הבעיה בצורה מאוד פשוטה. נדבר על זה תמיד בשיעור כוזרי, עכשיו התחלתי לתת שיעור א', לא יודע אם יהיה קבוצה שתרצה, אז אנחנו ביום שני בחמש, אנחנו התחלנו עם עוד כוזרי, אבל הפילוסופים באו ואמרו, אנחנו לא מאמינים בחיבור הזה בין אלוקים לבשר ודם, אנחנו מאמינים שיש אלוקים, אבל אנחנו אומרים הוא לא יכול להתחבר פה, הוא לא יכול להיות, אי אפשר להקטין אותו ולחבר אותו, אבל גם אי אפשר להגיד שהוא לא קיים, אז לכן מה נעשה? נעשה הפרדה. כלומר, נגיד שיש אלוקים, אבל הוא לא מחובר פה למה שקורה בשטח. אז ככה, בצורה הזאת הם פתרו את ה, בעצם, את ה, אפשר לומר, את ה, את שאלת השורש בעצם שבעולם. האם יש אלוקות, ואם יש אלוקות, האם הוא, אם נגיד שהוא מחובר פה לבריאה, אז זה מקטין אותו. ואם נגיד שהוא לא מחובר לבריאה, אז באמת אפשר להשיג אותו, אז לכאורה הוא לא קיים, אז מה נעשה? אז ככה הם פתרו את הבעיה. יש סיבה ראשונה, יש מציאות כזאת, אין לה רצון, אין לה כוונה, הוא לא יודע מה שקורה פה, ואז נוצר בעצם איזה מיניתם. באה הנצרות ולא רוצה את הניתוק הזה, ומהבחינה הזאת זה טוב, ומהבחינה הזאת הרמב״ם אומר, הנצרות והאסלאם קידמו את העולם לאמונה באל אחד, אממה, היא באה ואומרת, אנחנו רוצים לתפוס את כל האלוקות בצורה חיובית, אבל כיוון שאי אפשר לעשות את זה כשאתה עולה לאלוקות, כי זה אינסופי, ואז אתה בעצם כאילו מתייאש ואומר, מה, אני לא יכול הכל, וזה נגד הגאווה שלך שאומרת, אני יכול הכל. אז מה אתה עושה? מה עושה הנצרות? לוקחת את האלוקות ומצמצמת אותה לתוך עולם של המוסר והחסד. היא אומרת עכשיו, חלק מהחסד זה שהאלוקות באה ואומרת, אני נמצאת פה אצל כל אחד מכם. כולכם יכולים להשיג אותי. כולכם יכולים לממש זה מאוד קרוב לעבודה זרה, כן, שהוא אמר עבודה זרה רצתה להשיג בחושים, אז הנצרות לא אמרה בחושים, אבל אמרה, בוא נבטל את המצוות, הרי מה עשתה הנצרות? ביטלה את המצוות, את כל המצוות, מה שנקרא השמעיות, כלומר השאירה רק את המצוות החברתיות, שהן מצוות כאלה שיחסית באופן טבעי קל לאנשים לקיים אותם, גם לא כל כך הכניסו את זה באמת לתוך עולם של מצוות, אלא בתוך עולם של מוסר, אהבת לרעך כמוך כזה כללי, תוריד את כל הדברים שהם בן אדם למקום מה שאנחנו קוראים, כל הדברים הקשים שאתה צריך כאילו לצאת מהאזור הנוחות שלך ולעלות למעלה, אתה נשאר בתוך העולם הטבעי שלך, והאלוקות באה אליך, והיא נמצא בתוכך, והיא כבר, המשיח כבר פה, הוא בא, העולם עוד לא צריך להיות כזה מתוקן כדי שהמשיח יבוא, העולם, האלוקות יורדת לעולם כמו שהעולם, כמו שהוא, כבר הוא, בוא נגיד שהוא מתוקן, בוא נגדיר אותו כמתוקן, נכניס את האלוקות פנימה לתוך העולם הזה, תן לו את הלכי השנייה, למרות שהעולם עוד לא באמת ברמה המוסרית הזאת, וזה גם לא תמיד נכון לעשות את זה, אבל בוא נגיד שהוא כזה, בוא נגיד, סלח לנו, מחל לנו הכומר, יום ראשון, נבטל את הדברים, ובכך נתפוס את האלוקות בצורה חיובית, בצורה מוחלטת, כי זה מה שאמרנו, זה המכנה המשותף, לכל הדתות שיוצאות מתוך עם ישראל, הרצון לתפוס את זה. לכן פה הקרבה פה לעבודה זרה היא מאוד מאוד קרובה, ולכן הנצרות נחשבת כפחות חלקים בנצרות נחשבים כעבודה זרה, כי באמת היה פה ממש רצון להכניס את זה, החסד הזה, הטוב האלוקי הזה שרוצה להתחבר לתוך המציאות, לא משנה איך המציאות, אם הוא מוכנה או לא מוכנה, אם הוא מוכשרת או לא מוכשרת, האלוקות פה היא תבוא אליך, היא תרד אליך לגשמיות שלך, לחושים שלך, למציאות שלך, ולכן זה עצמו כבר בעצם תפיסה של עבודה זרה. בפועל גם נוספו לזה גם, באמת גם סמלים של עבודה זרה, אבל בתפיסה זה עבודה זרה, כי זה בעצם ממש להכניס את האלוקות לתוך המציאות האנושית המוגבלת והקטנה דרך החסד והמוסר. זה בתמציתיות הנושא של הנצרות. אז היא חשבה שהיא יודעת את האלוקים, את הבלתי נמדד באמת המוסר האנושי, וחשבה שהיא יודעת איך זה, מה זה אלוקים, דרך הכניסה הזאת פנימה לתוך המושגים האלה, ולכן הדבר הזה צריך להישבר, כמו שעבודה זרה בסוף נשברה וירדה מהעולם, גם הנצרות בגלל שהיא מאוד מאוד קרובה לעבודה זרה, לכן היא תהיה חייבת לעבור איזשהו שינוי רדיקלי שבאמת ינקה ממנה את כל הקליפות האלה וישאיר רק את נקודת התוך הפנימי, ויש נקודה כזאת. הנקודה היא הרצון לאלוקות, הרצון לפגוש את האלוקות, אבל בדרך הנכונה. להסתכלות? כן, הדוגמה היא שני דברים שהזכרתי. א', ביטול כל המצוות שבידן המקום, זאת אומרת, להשאיר רק את החסד, רק את המוסר, להשאיר רק את המצוות האלה ולהגיד שאלוקים נמצא בזה, הוא לא נמצא לא בתפילין ולא בשבת ולא בשום דבר, הוא נמצא פה, בחיים המוסריים שלנו ואצל כולנו, בלי הגבלות, בלי מדרגות, בלי זה. דבר שני זה המשפט המפורסם הזה של קיבלת לחי אחת, קיבלת מכה בלחי אחת, תן את הלחי השנייה, זאת אומרת איזשהו מוסר כזה כאילו לא מוגבל, כן? זאת אומרת כאילו האלוקות היא כל כך טובה, אז גם האדם הוא צריך להיות כזה טוב שאין לו שום הגבלה בטוב שלו. התוצאה של זה היא כמובן ידועה, כן? מקומות אחרים, הרב קוק מאיר הזה ש... הנצרות הייתה הדת הכי אכזרית בזמנו, וגם שראינו בשואה וכו', כי ברגע שהמוסר הוא לא אמיתי והוא לא מאוזן, אז קורה לו פשוט מה שחז"ל אומרים, מי שמרחם על אכזרים מתאכזר לרחמנים, הכל לא מאוזן והכל מתהפך. מה שהיא הנצרות ביחס אל החסד והמוסר, פה הוא מגדיר את הנצרות, החסד והמוסר, שהיא חשבה שהיא מבינה בהם את האלוהות ומרגישתה, כן היא המוסלמיניות ביחס אל החוכמה והגבורה. שהיא חושבת שהיא הכירה בהם את העצמיות של האלוהות, ועל זה בנתה את יסודה. אמנם, חוכמה וגבורה מחזיקות את המעמד בלב בצורה יותר אמיצה מחסד ואהבה. המרקחים אותו ומביאים לנטות פנים לכל צד. על כן תוכל, נקרא לזה האסלאם, המוסלמיניות, קורא לזה, כן? להחזיק יותר מעמד בריחוק מהאליליות, ולא תישא פנים להרגשת הלב, שעל ידי שיתוף של ציורים וסמלים ודעות חלושות, תוכל למצוא את הרוח שהיא חפצה. אבל בכל זאת, לא תוכל להחזיק מעמד קבוע. ואין בינה לבין האליליות, שימו לב, חיץ הגיוני. בעצם גם האסלאם, בשורש הפנימי שלו, גם הוא עבודה זרה. למה? כי האלוהות המובנת והניכרת על פי מידה נבראת כחוכמה וגבורה וכל מיני מעלות כאלה, ממה שהפה והלב של האדם המוגבל יכול לדבר ולחשוב, היא בעצמה תכונה של אליליות. אז אני רגע עוצר פה להסביר את האסלאם. האסלאם, השורש הוא אותו הדבר. אני רוצה לתפוס את האליליות. אני רוצה לתפוס את האלוקות. אבל בניגוד לנצרות שאמרה אני אתפוס את ה את ה את ה את ה את ה את האלוהות דרך מידת האהבה, בא האסלאם ואומר אני אתפוס את האלוהות דרך מידת היראה, דרך הכניעה, דרך האמירה, אלוקים הוא מאוד מאוד חזק, הוא מאוד מאוד גיבור, הוא מאוד מאוד, אתה חייב להיכנע מפניו. בזה שאתה נכנע מפניו, אתה איתו, אתה מחובר אליו. שימו לב להבדל. אומרת, הנצרות אומרת, אלוקים יורד אליך, הוא אוהב אותך, הוא איתך, גם אתה תאהב אחד את השני, הכל פה טוב, הכל פה נעים, הכל פה מוסרי, הכל פה, כי אלוקות היא טובה, היא נעימה, והיא יורדת אליך, והיא איתך. והכל נכנס בתוך הכלים של התפיסה שלנו בעולם הזה. בא האסלאם ואומר, לא. זה, 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 זה נמוך מדי. להגיד שהוא ממש נכנס פה ואוהב פה וכו' וכו', מהבחינה הזאת הוא לא עבודה זרה. הוא פחות עבודה זרה, כי הוא קצת נמצא מבחינת היחס שלו לאלוקות, הוא נמצא ביחס של איזה יראה. הנצרות מכניסה את, 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 את האלוקים ממש פנימה, ולכן היא עבודה זרה, ממש לתוך האנושות. האסלאם אומר, לא, אתה האדם, תיכנע מפניו, הוא גדול, הוא חזק, אבל, ופה שימו לב, האבל הזה הוא מאוד משמעותי, וזה מה שאומר הרב קוק, בשורש של האסלאם גם הוא עבודה זרה. למה? כי בניגוד לעם ישראל, כשעם ישראל אומר יראת הרוממות, הוא אומר, אלוקים הוא כל כך גבוה, שאין לך אפשרות בכלל להשיג אותו. בגלל שהוא כל כך גבוה, אין לך אפשרות להשיג אותו, יש לך כלפיו גם אהבה וגם יראה. אהבה יש לך, אהבה לא אומר שאתה מחובר אליו ככה והוא איתך פה בתוך העולם. אהבה אומרת שיש לך כלים איך להתקרב אליו. כמו שהרמב"ם אומר, אתה לומד את תורתו, מסתכל על העולם, מדבק בתלמידי חכמים. יש לך כל מיני דרכים איך אתה. יראה אומרת, נזכור, אלוהים בשמיים, אתה על הארץ, הכן יהיו דבריך מעטים. יש לך יראת הרוממות מהדבר הגדול הזה. בא האסלאם ואומר, אני כשאני אומר שאלוקים חזק ויש לו חוכמה ויש לו עוצמה ויש לו גבורה, בזה אני משיג אותו. שימו לב להבדל, כי הכל, שוב, הכל תוך אותו מכנה משותף של תפיסה מוחלטת של האלוקות. זאת אומרת, האסלאם אומר, אדם יודע להשיג כוח, יודע להשיג, הוא אומר, פחות עובד עם הלב, לכן זה פחות עבודה זרה, כי כשעובדים עם הלב, אז ככה רוצים להרגיש ורוצים חושים וזה, ואז כבר עושים כל מיני פסלים וזה. האסלאם כאילו אומר, לא, לא, אני לא, אני, יש לי כאילו חוכמה, יש לי תפיסה, והתפיסה היא גבורה, תפיסה של כוח. אבל זה הכל בתוך מגבלות התפיסה שלי. אני מכניס אותו בתוך מה שאני מסוגל לתפוס כוח. לא כוח שהוא גדול מעליי, שאני צריך להתבטל כלפיו, וכמה שאני אתבטל עוד יהיה מרחק ממני אליו. באסלאם, כשאני מתבטל מפניו, אני מחובר אליו. כשאני נכנע מפניו, אני הופך להיות חלק ממנו. וזה כבר להכניס את האלוקות בתפיסות האנושיות החיוביות, כמו שהוא אמר בהתחלה. אז אם כן, מבחינת ההגדרה, נצרות, חסד ומוסר, אסלאם, חוכמה וגבורה, שונה, אבל דומה. דומה, כי מכנה המשותף, תפיסה אנושית שמסוגלת לתפוס את האלוקות בין כך או בין כך בידיים שלה. אגב, לכן האסלאם פחות ביטל את המצוות כמו שהנצרות. הנצרות ביטלה את המצוות. השאירה רק מצוות מוסריות, אנושיות. האסלאם לא ביטל את המצוות. בסוף בקוראן הוא עושה מה שהוא רוצה וכו', אבל יש שם גם מצוות. יש שם גם דברים שאסור לאכול, כל מיני דברים כאלה. בנצרות אין דברים כאלה. באדם למקום, עזוב, תבטל את הכל, תכניס אותו, הוא אוהב אותך, הוא עושה איתך איזה קל. הוא רוצה שזה יהיה לך נעים. האסלאם אומר, לא, הוא דורש ממך דברים. אתה צריך להיכנע מפניו, אבל יש דברים שאסור לך לאכול. כי זה חלק מההכנעה. מבחינה הזאת גם, הבדל בין הנצרות לאסלאם ביחס למצוות. אבל, שוב, המכנה המשותף, הכל נתפס בתפיסה האנושית. כן. כי ההגדרה, בגלל זה אמרתי בהתחלה, שיש הגדרה של עבודה זרה הלכתית, ויש עבודה זרה תפיסתית. האסלאם הוא אומר, היא עבודה זרה תפיסתית. זאת אומרת, בתפיסה. אבל בהגדרות ההלכתיות, יש הגדרות, מה זה זה? צריך שיהיה פסלים, שיהיה זה. כיוון שבמסגד אין דברים כאלה, וזה קשור לזה שבגלל שמבחינתם זה יותר הכנעה, אז הכנעה אתה לא מכניס אותו אליך, כאילו. אם הוא אליך, אז הוא סחבה, כאילו, הוא איתך. הוא אומר, לא, הוא לא איתך. אתה צריך קנה ממנו, הוא גדול. אז לכן, אין פסלים, ולכן זה לא עבודה זרה ברמה ההלכתית, נקרא לזה, הטכנית, היבשה. אבל אומר הרב קוק, זה כן עבודה זרה בתפיסה של אני יכול להכניס את זה אליי פנימה.
לא בגלל שהם מאמינים באל אחד?
מה?
זה לא בגלל שהאסלאם פשוט מאמין באלוהים אחד?
לא, כי גם הנצרות בסוף מאמינה באל אחד. נכון שאצלה יש את השילוש וזה, זה בעצם כבר... אבל הוא אומר, זה אחד שהוא הוא, 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 הוא גם האב, הוא גם הבן, הוא גם רוח הקודש, אז הוא אחד, רק שהוא עבר דרך שלושה דברים, אבל בסוף הוא אחד. כשהרמב״ם מדבר על הנצרות והאסלאם שם, אז הוא אומר בהלכות מלכים, אז הוא אומר שניהם הביאו את העולם לאמונה באל אחד. קרבו את העולם לאמונה באל אחד, בעצם התפיסה, כבר לא התפיסה האלילית ממש, שיש ריבוי של אלים, יש פה כבר הבנה מהתפיסה הפילוסופית, יש הבנה שיש אל אחד, הפילוסופים ניתקו אותו, הנצרות והאסלאם הכניסו אותו לתוך העולם, אבל הוא אל אחד, רק שהנצרות עם כלים של פסלים והאסלאם לא, אבל שניהם לאל אחד, ומצד שני, שניהם עבודה זרה שמכניסים אותו לתוך העולם. בסדר? ואתה עדיין תוכל לתפוס את הכל. כלומר, אתה, דרך ההכנעה הזאת אליו, אתה יכול לתפוס אותו. אתה יכול להכניס אותו לתוך הכלים שלך. הוא לא, אין את ההתבטלות האמיתית, שתכף הוא יגיד, המשפט הסיום יהיה איך זה אצל עם ישראל. הענבה הזאת שמשה רבנו. זה לא קיים שם. יש שם הרבה חוכמה, הרבה גבורה, והרבה ביטחון... עצמי כזה שאנחנו יודעים מה האלוקות רוצה ואנחנו נביא אותה לפה ונראה מה זה אותה גבורה אלוקית, כן, אותה מלחמות, טוב, מלחמות גם הנצרות עשו, אבל אצל האסלאם זה ג'יהאד, זה מלחמה להביא את הכוח האלוקי, להביא אותו לעולם, להביא אותו נוכח לעולם. עכשיו, כמו שאמרתי לקראת הסיום, מה שאמרתי קודם בעל פה, וואו, הזמן רץ, תראו עכשיו את המשפטים הבאים לגבי הכפירה השוללת, זה דבר מדהים. אז אני שם בעמוד קנ"ד, איפה שהפסקתי קודם, מפני שקרותה והיעדר מציאותה, ולעולם תנוצח מן הכפירה השוללת. הכפירה השוללת זה מי שבא ואומר, הייתי אומר, האתאיסטים. אומרים, תשמע, אני לא מאמין ב... לא יודע, מבחינתי אין אלוקים. לא מאמין, אין אלוקים. הכפירה שוללת, שימו לב עכשיו למשפט הבא, שצדקה ממנה כשנעריך את שתיהם אל המושג האמיתי של האלוהות. כי ההיעדר והשלילה הם סוף כל סוף סוביוקטיביים לאדם, ובזה הם אמת. שכל מה שהאדם משיג, משער ומשכיל, באופן חיובי, הכל הוא שלול ואפוס מאמיתת האלוהות, מפני שההגבלה והאפסיות אינם הדברים היותר מסמנים את כל המושגים האנושיים, ממה שתהיה מוצצת בהם ההתעצמות של ההוויה והישות, שהם במציאות הנבראים רק מפני הופעת האלוהות עליה ולא מצד עצמה. משפט קצת קשה, אבל אני אסביר אותו. תראו, אומר דבר מדהים, אומר הרב קוק. אומר, האתאיסט שאומר, תשמע, אני מבחינתי אין אלוקים. כלומר, אני סובייקטיבית מבחינתי, לא יודע, אני לא מסוגל להתחבר, אני לא מסוגל להכיל, לתפוס את הדבר הזה שיש פה אלוקים. מבחינתי הוא לא קיים. מבחינה מסוימת הוא אומר, זה זה לא כפירה. זה כאילו נחשב כפירה, אבל באמת, הנצרות והאסלאם יותר חמורות מזה. למה? כי אם אתה בא ואתה אומר, אני יודע מה זה האלוקות, אני יודע, אני הבן אדם, בשר ודם, קרוץ חומר, אני יודע מה זה האלוקות, אז גמרנו. אז גמרנו, זאת אומרת, קחת את האלוקות, הדבר האינסופי, באמת, מי שלומד קצת קבלה וזה, מתחיל לראות שם כמה עולמות אינסופיים, עד שבכלל הגענו, לא לעולם שלנו, עד שבכלל הגענו לזה שיש עולמות ועוד... לקחת כל האלוקות האינסופית, הנצחית, הבלתי, ולהכניס אותה לתוך הכלים, זהו. זה, גמרנו. אין סיכוי עכשיו להגיע למשהו באמת לאלוקות. גמרת את האלוקות, צמצמת אותו, הכנסת אותו לתוך הכלים שלך, נגמר. אם אתה אומר, מבחינתי הוא לא קיים, אתה מבחינתך היום, הוא מבחינתך לא קיים. אתה לא הגעת עוד להבנה מהו, אז אתה אומר, הוא לא קיים. בעזרת השם, מחר, אתה פתאום, את הלא קיים הזה, פתאום אתה תגיד, רגע, אולי הוא כן קיים, אולי זה, הוא אומר, כשזה דבר סובייקטיבי שמבחינתי הוא לא קיים, גם, כאילו גם מבחינתנו, עם ישראל, אנחנו לא איראני אדם וחי. אז במילים אחרות, אנחנו לא יודעים מה זה אלוקות. כאילו, יש איזה נקודה מסוימת שאנחנו באמת לא יודעים מה זה. וגם ההוא שהוא אומר שאין אלוקות, הוא גם לא יודע מה זה. אז בסדר, לא בסדר, כן, אבל מבחינת החומרה, הוא אומר, הכפירה השוללת היא יותר טובה ממי שבא ואומר, אני יודע מה זה, ובדיוק כך אני מכניס אותו לתוך הכלים שלי. אז זאת נקודה מאוד מעניינת למחשבה שאנחנו, בדרך כלל התפיסה היא ככה, שיש בה, כאילו שוב, אומר, אמרתי, הרמב"ם אומר, נצרות והאסלאם קידמו את העולם לאמונה באלוקים. זאת אומרת, בשורה התחתונה הם כן עשו פה איזשהו, יש פה איזה משהו חיובי שקרה אצלם מצד אחד, מצד שני, אם אתה נשאר בתפיסה שלהם, אז חמור מאוד. כלומר, אז זהו, אז אין לך סיכוי להגיע לאלוקות האמיתית. נתקעת באמצע עם איזושהי תפיסה מסוימת, קטנה, וזהו. מהבחינה הזאת, יש בחינה מסוימת שהכפירה המוחלטת היא עדיין משאירה אותך פתוח לאין סוף האלוקי, יכול להיות שיום אחד תגיע אליו. עכשיו נראה את שתי הפסקאות האחרונות שהוא חוזר בהם לעם ישראל. על כן, יסוד דעת אלוהים העומדת לעד היא האלוהות המתעלה על כל התבונה וההרגשה. מתעלה, אי אפשר להשיג את כולה, אי אפשר להרגיש את כולה. והחתומה בתוך התבונה וההרגשה בחותם של הענבה. זוכרים את הענבה בהתחלה? שמשה רבנו, הענב מכל אדם, כי לא איראני, ושל אי אפשרויות ההשגה. ודווקא מצד זה, דווקא בגלל הענבה, היא גדולה בפעולתה על החיים. היא מיישרת אותם, מעלה אותם תמיד עדי עד. וכל החיים כולם, וכל התנועות החופשיות שבעולם הרוחני והחומרי, הפרטי והכללי, מוצאים דווקא בה את תפקידם. כלומר, דווקא בגלל שזה משהו שהוא אינסופי, והוא מעליך, והוא לא משהו שהוא חלק מהעולם המושג, אלא הוא מעל העולם המושג. סייעת ישרים בהתחלה, זוכרים את המשל של המבוכה שם, גן המבוכה, שהוא אומר, אנשים מחפשים את הדרך בעולם. אם תרצו בעולם שלנו, אז... בכל תקופה יש פעם חושבים שמה שיציל את העולם זה תנועה קומוניסטית ותנועה סוציאליסטית ותנועה דמוקרטית וכל פעם יש איזה גל אחר שהוא בתוך העולם מנסה לחפש את הדרך הנכונה לעולם ובסוף הוא אומר זה כמו גן המבוכה שאתה הולך 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 בסוף אתה נתקע אתה לא מוצא את הדרך מי אומר לך את הדרך? מי שנמצא מחוץ לגן זאת אומרת מישהו נמצא מעל הגן ומחוץ לגן שזה החלום שבכוזרי, כן? בסוף זה מגיע מלמעלה. זה מגיע מהתגלות אלוקית מלמעלה למטה, שאומרת לו, כוונתך רצויה, ומעשיך לא רצוי. בוא תחפש את המעשה הרצוי, אבל זה, המעשה הרצוי לא תמצא אותו פה בתוך העולם. הוא היה כהן גדול, היה בכל הדתות שבעולם, המלך כוזר הזה, והוא לא הגיע עד שהוא הבין שאם הוא רוצה למצוא את האמת, האמת נמצאת מחוץ לעולם, היא לא נמצאת בתוך העולם. בתוך העולם זה מוגבל. בתוך העולם זה סגור. בשביל זה צריך את הענבה שאומרת, אני מבין שיש משהו מעליי. כי בסוף אתה מסתכל על העולם, כמה אדם בעולם הזה שיהיה הכי חכם בעולם, כמה הוא יכול לתפוס? יהיה המדען הכי חכם. עכשיו עם הקורונה קצת מרגישים את זה ככה, העולם הגיע לאיזשהו וואו, עכשיו כבר חושבים שהמציאו חיסון, אז אני לא יודע, כבר מתחילים לדבר על איזה מוטציה, עכשיו לך תדע שהם לא פתאום יבוא כבר. אם הקדוש ברוך הוא רוצה לעשות בית ספר, הוא יעשה בית ספר, ולא יעזור. אם גמרנו את הבית ספר ולמדנו מה שצריך, אז נקבל בגרות ובסדר, נמשיך הלאה. אבל אם לא, אז ימשיך ללמד אותנו עד שנקנע, לא בקניעה של האסלאם, אלא בענווה, בענווה שמבינה, וואלה, אנחנו לא יודעים הכל, יש משהו מעלינו, דווקא מכוח מה שמעלינו. עכשיו מי שמעלינו אומר לנו, אדרבה, תהיו הכי חכמים, תהיו הכי, אין בעיה, אתם יכולים, תגיעו למעדים, תגיעו לאיפה שאתם רוצים, זה בסדר גמור, אני רוצה שתגיעו, אני רוצה שתתפתחו, אני רוצה שתדעו, אני רוצה שתהיו הכי טובים, וכל הזמן תדעו שיש גם משהו מעליכם, שהוא הרבה יותר גבוה מכן. ואז אדרבה, עולם השאיפות שלכם מתעלה עוד יותר. וזה דבר מדהים, אני אומר שוב, זה כאילו הפוך על הפוך. אני זוכר לפני שנים, אני כבר, מרוב שעברו שנים, אני כבר לא מצליח להיזכר בדיוק מה היה, אבל אני זוכר כללית, ממש עוד הייתי במעלות, באמת אולי 25 שנה לפחות, יותר אני חושב, שום אני איזו השתלמות למורים, ורובם היו עולים מרוסיה, וחילוניים, ודיברנו על אמונה, דרך הכוזרי דיברנו על אמונה, וזה היה מדהים לראות איך, והרוסים שמכיר אותם, העולים מרוסיה, הם מאוד רציונליים כאלה, הם מאוד, אנשים מאוד כאלה שבאמת, וזה טוב, כן, הם הוסיפו גם פה לעם ישראל המון מוטיבציה וחוכמה והישגיות, וזה בסדר גמור. וככה תוך כדי איזה 3/4 שעה ככה של שיחה ושל שיעור, פתאום ככה צריכתי להביא אותם לחשוב מחדש על זה, שבעצם דווקא כשיש משהו יש משהו שגם אי אפשר להשיג אותו. זאת אומרת, עם כל החוכמה האנושית, עם כל הראש, כל אחד הדלת שיש לו על הכתפיים, שהיא באמת מדהימה, אבל בסוף כל פעם מגלים דברים, המדע עצמו, כל פעם מגלה דברים חדשים, כל פעם רואה וכל פעם לומד כמה הוא צריך ללמוד. אז במקום להתחבר לנקודת הענווה ולהגיד, וואלה, יש משהו יותר גבוה מאיתנו, והסברתי להם, זה לא מוריד אתכם, זה לא הופך את האדם. לפעמים זה נראה שהאדם הדתי, בגלל שהוא מאמין, אז עכשיו הוא כבר כזה, לא צריך ללמוד יותר מדי, ככה אומרים, ככה עושים, ולצערנו לפעמים זה ככה. לפעמים אנשים דתיים באמת כאלה, ככה כתוב, ככה אמרו לי, אני עושה, ככה הרב אמר וזהו, ולא חושב יותר, ונגמר הסיפור. ואז האדם החילוני או האדם החושב אומר, מה, זה מקטין אותי, צודק. זה לא הכוונה, זה לא הכוונה להקטין את האדם, מה פתאום, בדיוק הפוך. אתה דווקא יודע יותר. ברגע שאתה עולה על הנקודה הזאת שלא איראני האדם וחי, מעכשיו אתה יכול בצורה הכי חופשית לדבר על הכל, ללמוד את הכל, להשיג את הכל, ותמיד תדע שאתה לא תדע את הכל. ואין סתירה בין הדברים. חשבו על זה, זה דברים שדורשים ככה עיכול, רק נקרא את המשפט האחרון. אמנם כדי להיות אומה שלמה, שיכולה להתפרנס במזון רוחני דק ונאצל כזה, בפנימיות נשמתה, צריך לזה הכשר גדול מאוד. הכשר גזעי, כן, גזעי הכוונה שבעם ישראל יש סגולה מהאבות, והכשר מוסרי, והכשר היסטורי, כל ההיסטוריה הישראלית, והמוסר זה התורה. התורה שמחנכת על ידי המצוות שלה, שלפעמים הן קצת מעיקות עלינו, אבל דווקא בגלל שזה נוגע בכל תחום בחיים, ובכל אין, באכילה, בחיי אישות, ובמסע ומתן, ובעולם הזמן, ובעולם המקום, וכל דבר הוא יודע להגדיר, ההכשר המוסרי וההיסטורי הזה, כל אלה נשלמו רק בכנסת ישראל. אך עמי הם הבנים לא ישקרו, ואי להם הם הושיע. עם ישראל זה העם שהקדוש ברוך הוא ברא אותו מראש, באופן כזה שיש בו את היכולת למזג את שני הדברים שהדתות האחרות, הפילוסופים והדתות האחרות לא הצליחו. איך להיות מצד אחד רוצה להתקרב לאלוקות, מחובר לאלוקות, רוצה להשיג את האלוקות, כמה שיותר, מצד שני בענווה יודע שהוא לא יכול הכל, והענווה הזאת נותן לו גם סבלנות ומבינה שאי אפשר להגיע לאלוקות בבת אחת, צריך פה איזה, צריך פה זמן, כן, הנצרות רצה בבת אחת להגיד, טוב, בוא נעקוף את הכל, הכל כבר בסדר, כולם כבר זה, האלוקות כבר פה, לא, זה לא הולך ככה, יש פה תהליכים, עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה, זה דרך ארוכה, אפשר לקצר את הדרך הזאת, אם אנחנו עושים עבודה נכונה, אפשר קצת לקצר את הדרך, ואם לא, אז הדרך מתארכת, אבל גאולה לא תבוא פתאום ככה תצמח בלי שאין הכשר. יש ברוך הוא יחליט שהגיע הזמן, אז הוא יביא את הגאולה, גם אם אנחנו לא תמיד נבין שלא הכל עוד מתוקן. אבל מצד שני, זה לא יגיע אם לא יהיה, הכנה שבאמת מאפשרת לבני האדם להגיע למצב שהם באמת יכולים לקלוט את האלוקות. האלוקות לא תתחבר ככה אם אין באמת, חיבור. ופה זה מצליח לשלב בין שני הדברים האלה, מצד אחד חיבור ותפיסה אלוקית ולימוד של דברים אלוקיים ולהתפלל לאלוקים ולהידבק בדרכיו בצורה הכי שהכי קרובה למה שאפשר להגיע אליו והכי אינסופית, ומצד שני תמיד לדעת שזה אינסופי ואף פעם זה לא יהיה עד הסוף, כי אין מצב שזה יהיה עד הסוף, זה לא שייך בכלל, אלוקים בשמיים, אתה על הארץ, ועל כן, תדע את הגבולות שלך, דווקא שתדע את הגבולות שלך, אתה יכול עכשיו, מתוך הגבולות האלה, אתה יכול להתפשט ולהתרחב, ולהגיע לכל מה שנתנו לך בתוך הגבולות. אם תרצה לעבור את הגבול, יבוא ספר יצירה ויגיד לך, אם רץ לבך, שוב לאחור. אם אתה רוצה להסתכל, מה למעלה, מה למעלה, מה למסכת חגיגה, למדנו באלול, מה למעלה, אומרים לך, חס, לא חס על כבוד קונו. הגזמת, עברת את הגבול, אתה רוצה להשיג משהו שאי אפשר להשיג אותו, תרגע, תלך אחורה, אתה הולך למקום מסוכן. ברגע שאתה יודע את הגבול, שמה, איך אומרים, השמיים הם הגבול, שמה אין גבול. דווקא בגלל שאתה יודע את הגבול, אז אין גבול לאינסופיות, להשתלמות האינסופית שאפשר להגיע אליה. טוב, באמת הדברים פה משמעותיים, לא תמיד אפשר להקל אותם ככה ב-50 דקות, ב-45 דקות, אבל באמת תפיסה, פסקה חשובה, תראו שחשוב לו, אחזור עליה, ובעזרת השם, יישר כוח, טובה ולברכה.